אנחנו הגענו לחלקו האחרון של המאמר, באתי לגנים, תשי חפלת, הגענו לפרק ח' של המאמר. המאמר הזה יש לו 10 פרקים, הגענו לפרק השמיני. למדנו עד כאן, נציג לסיכום, למדנו על המשמעות של השם שהיה בזמן משה רבינו, צבאות השם, לעומת כינוי שבא לאחר מכן בזמן יהושע זה היה צבאות לבד, ואחר כך בזמן הנביאים זה היה השם צבאות. ודיברנו שבעבודה מלמטה למעלה, התפקיד שלנו זה לעלות מהבחינה שנקראת השם צבאות, דרך הבחינה שנקראת צבאות, לעלות למעלה, לחזור חזרה למצב שהיה בזמן משה רבינו, אבל באופן הרבה יותר מושלם, באופן שהעולם כולו יהיה בו גילוי אלוקות אחרי העבודה שלנו. היום אנחנו נלמד על שתי הבחינות הללו, איך זה בא לידי ביטוי בעבודת השם. נתחיל פרק ח'. והנה, כיוון שהמשכת כל העניינים היא על ידי התורה, כל דבר שאנחנו רוצים להמשיך בעולם, כל גילוי שאנחנו רוצים שיפעל, שיהיה, הכל עובר דרך התורה. זאת אומרת שבתורה צריך להיות סדר עבודה שדומה לבחינה הנמוכה, לבחינה שנקראת התקפיה, לבחינה שנקראת מלחמה בשביל לתפוס שלל ובז, ובתורה צריך להיות סדר עבודה הגבוהה יותר, סדר עבודה של התהפכה, סדר עבודה של עבודת הצדיקים, סדר עבודה של צבאות הוויה, עבודה של מלחמה לגלות את מידת הנצח באופן של בזבוז. מה הם שני החלקים שיש בתורה? זה אומר, והוא, מה הם שני החלקים שיש בתורה? ההפרש בין גליה דתורה לפנימיות התורה. זה ההבדל בין לימוד הנגלה, גמרא, משנה, בכלל כל תורת הנגלה, לבין פנימיות התורה. שמה ההבדל בין תורת הנגלה לפנימיות התורה? אז אומר כך, והיינו, שבכללות, באופן כללי, בדרך כלל רוצים להגיד בעבודת השם שני סוגים, בדרך כלל אנחנו מכירים את החלוקה שהרי זה ההפרש בין תורה לתפילה. בדרך כלל אנחנו יודעים שזה ההבדל בין תורה לתפילה. שההבדל הוא, לתפילה היא עבודה בדרך מלחמה, ותורה היא עבודה בדרך שלום. בדרך כלל בתפילה העבודה היא שאדם צריך להכניע את היצר הרע שלו, להכניע את הנפש הבהמית שלו, לפעול עבודה שיהיה לו אהבת השם, להוריד את התאוות שלו, זה עבודה בתפילה. התפילה זה מלחמה עם הנפש הבהמית. בתורה אתה לא נלחם בשום דבר, בתורה אתה פשוט לומד את תורת השם, זה בדרך שלום. אז בדרך כלל החלוקה עובדת של תורה מול תפילה. כמו שכתוב, פדה בשלום נפשי, שקי על התורה, שעל ידה נעשה פדיעה לגמרי עם הלאום הזה. אז בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על שתי סוגי עבודות, אז הולך מצד אחד תפילה, מצד שני תורה. אבל אם אנחנו רוצים בתורה עצמה למצוא את שתי הבחינות, אנחנו יכולים לראות בתורה עצמה את שתי הבחינות. אמנם, בתורה עצמה, אם אנחנו רוצים בתורה עצמה למצוא גם כן את שתי הבחינות, הרי זה ההפרש שבין גליה לתורה לפנימיות התורה. זה יהיה ההבדל בין תורת הנגלה לבין פנימיות התורה, זה שתי סוגים. שמה ההבדל ביניהם? דגליה זה תורה, תורת הנגלה, צורת הלמידה בתורת הנגלה, יש בה קושיה ומחלוקת, כל הצורת הלמידה בתורת הנגלה, שאתה לא מבין, ואתה מקשה מעניין לעניין, ויש דעות שונות, ויש מחלוקת, זה כל צורת הלמידה בתורת הנגלה. אז זה דומה לעבודה בדרך מלחמה. שאם כן פנימיות התורה, לית תאמן, לא קושיה ולא מחלוקת, כדי תברעי המאמנה, כתוב ברעי המאמנה בזוהר, שבפנימיות התורה אין קושיות, אין מחלוקת, הדברים ברורים, הדברים ישרים, חלקים. זאת אומרת, הלימוד של פנימיות התורה מבטא את המצב שאין מנגד. אין דבר שהוא צריך להכניע אותו. אין משהו שהוא בגדר שצריך לתפוס פה שלל, לעשות עבודת הבירורים. אלא זה לכתחילה האור מאיר כאן, לכתחילה העניין כמו שצריך להיות. וזהו אמיתית עניין הפדיעה בשלום. זה נקרא פדיעה בשלום באמת. הפדיעה בשלום שקי על פנימיות התורה. בגילוי זה לעמידתו, מתי הדבר הזה יתגלה לגמרי, מתי יהיה בעולם הגילוי של פנימיות התורה בכל התוקף, יהיה בגאולה העתידה, שעד יקוים מה שכתוב, את רוח התומה, אוויר מן הארץ, שלא תהיה מציאות הלאום הזה כלל, לעתיד לבוא, יהיה גילוי אלוקי באופן מוחלט, לא יהיה בכלל רוח התומה, לא יהיה מציאות של לאום הזה, והוא עניין הניצחון, זה מה שאנחנו רוצים בעצם, לנצח את המלחמה, המלחמה נכניע את הרע לגמרי, הניצחון המוחלט יהיה בגאולה העתידה. אבל היום, בזמן הגלות, כשאנחנו לומדים פנימיות התורה, כפי שנראה בהמשך בשורות הבאות שאנחנו מפיצים פנימיות התורה, אנחנו מכינים את העולם לניצחון האמיתי. כי אנחנו לומדים סוג כזה של לימוד שאין כאן בכלל רע, אין את מי להכניע. זה בזבוז האוצר. המלך נותן את האוצר שלו, זה לימוד פנימיות התורה. דהיינו, שעניין הבירורים ישנו גם עכשיו. גם היום יש את העבודה הזו שאנחנו מבררים את הניצוצות שיש בעולם. שבכל יום ויום מבררים בירורים, ועד שלא נשארו רק פחים קטנים, נשארו רק מאוד מעט בירורים שאנחנו צריכים לברר. אבל עדיין אין זה התכלית. כשאנחנו מבררים בירורים, זה טוב, זה מוצלח, זה ממש תענוג שהצלחנו לכבוש עוד שטח ועוד שטח, אבל עצם הדבר שאנחנו צריכים לכבוש, עצם הדבר שאנחנו צריכים להילחם, אז גם כשיש לנו ניצחונות, אנחנו עדיין לא הגענו לתכלית, אנחנו עדיין נמצאים בלחימה. והחידוש שיהיה בגאולה העתידה, מה יהיה לעתיד לבוא, מה יהיה החידוש, הוא עניין הניצחון. מה זה נקרא ניצחון? שתתבטא לגמרי עם מציאות הלאום הזה. לא יהיה בכלל כל המושג של לאום הזה, לא יהיה כל המושג של שלילה, של רע, זה יהיה לעתיד לבוא. זה הגילוי, זה הניצחון האמיתי. וזהו גם עניין פנימיות התורה שיתגלה על ידי מלך המשיח. זה גם מה שמשיח יבוא, הוא יגלה את פנימיות התורה, כי כל צורת הגישה שיהיה בימות המשיח, זה יהיה בגישה של התפחה, של עבודת הצדיקים, זה יהיה עבודה של אור מוחלט, לא יהיה שום נתינת מקום לרע, כמו שדיברנו, שניצחון אמיתי של גדול זה שאין נתינת מקום בכלל למשהו שהוא לא לגמרי לפי הכוונה. וזה יהיה הגילוי של משיח שהוא ילמד את פנימיות התורה, כי עניין הניצחון שייך לפנימיות התורה כנת. אבל אנחנו לא מחכים רק שמשיח יבוא ואז הוא יגלה לנו את פנימיות התורה. היום אנחנו צריכים להכין את השטח. היום אנחנו יכולים לגעת בתורתו של משיח. איך זה? אמנם כיוון שכל הגילויים דלעתיד תלויים במעשינו ועבודתנו עכשיו, כיוון שכל מה שאנחנו רוצים לזכות שיהיה הגילוי שמשיח יבוא, תלוי במה אנחנו עושים היום, אנחנו היום צריכים להכין את הקרקע, להכין את השטח לגילוי הזה, כמו שכתוב בתניא, שהכל תלוי במעשינו ועבודתנו, לכן הנה התחלת גילוי זהו גם עכשיו על ידי פנימיות התורה. כשאנחנו לומדים פנימיות התורה היום, אז אנחנו מביאים כבר היום את גילוי משיח בעולם. וכידוע, שבחינת העירה של הבעל שם טוב, הייתה מעין העירה הילאה שתהיה לעתיד. עירת שמיים שהיה אצל הבעל שם טוב, מסופר וכתוב שזה היה כמו עירה הילאה שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הבעל שם טוב, זה שהוא עליו מסופר שהוא היה מעין לעתיד לבוא, זה אומר שגם תורתו של הבעל שם טוב, שזה תורת החסידות בכלל, ובמיוחד הפצת המעיינות שנתגלה על ידי אדמור הזקן, היא מעין תורתו של משיח. לכן ההפצה של חסידות היום, זה ממש העניין של ניצחון במלחמה, זה תורתו של משיח. ולכן צריכה להיות העבודה זה ניצחון גם עכשיו. לכן גם עכשיו צריך להיות העבודה שלנו, שאנחנו עובדים בכיוון הזה של לנצח, דאגם שעיקר העבודה עכשיו היא עבודת הבירורים, למרות שהיום אנחנו עוד לא מנצחים, כי יש עדיין הפרעות, יש עדיין התנגדויות, והעבודה שלנו היום זה עבודת הבירורים, שהעניין הניצחון יהיה רק בגאולה העתידה, אבל מכל מקום, אנחנו לא יכולים לשבת בצד ולהגיד, טוב, נחכה שתהיה הגאולה העתידה, ואז אנחנו נהנה מהניצחון. זה תלוי בנו ההכנה שלו. כיוון שהגילויים דלעתיד תלויים במעשינו ועבודתנו עכשיו, לכן הנה בדורות העקבת עד המשיחה, לכן בדורות שלנו, שאנחנו נמצאים כבר בעקבת עד המשיחה, אנחנו נמצאים כבר ממש בסוף לפני ביאת משיח, צריך להיות גם העניין לניצחון, אנחנו כבר צריכים היום לנצח, צריכים כבר היום להרגיש את הניצחון. הנה אמרו רזר, שיט אלפי שנינה ואלמה, חזל אומרים שהעולם הוא מחולק לששת אלפים שנה, והששת אלפים מתחלק לשלושה חלקים, 2,000 תור, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח, זאת אומרת ימות המשיח התחיל כבר מיד כשהסתיים לו האלף הרביעי, התחיל האלף החמישי כבר התחיל ימות המשיח, ובתוך ה2,000 האלה עצמם, הנה ב2,000 ימות המשיח, בפרט באלף השישי, שאנחנו נמצאים הרי באלף השישי, ובאלף השישי אנחנו נמצאים ובפרט בסוף הזמן דקבית את המשיחה, אנחנו כבר נמצאים ממש ממש בסוף, דמת ורגלים ברגלים, ממש מה שנקרא הרגליים של משיח כבר ממש נמצאים פה, ואנחנו כבר נוגעים בו ממש, אז היום צריך להיות לא רק עניין הבירורים, היום אנחנו לא יכולים להסתפק בעבודה של גלות, לא יכולים להסתפק רק בניצחונות קטנים, בלעשות עבודת בירורים, אלא גם העניין זה ניצחון המלחמה, אנחנו חייבים היום כבר להרגיש שהמלחמה מוכרעת, כבר ניצחנו. איך עושים את זה? איך אנחנו תואמים את ניצחון המלחמה? שזהו על ידי הפצת המעיינות לפנימיות התורה. כשאנחנו מפיצים פנימיות התורה היום, אז אנחנו כבר בעצם מפיצים ונוגעים בתורתו של משיח. והעניין הוא, כדי להבין את הייחודיות של הדור שלנו, אומר הרבי בעותק של המאמר, הנה אמרו חז"ל, מדוע מה שכתוב, חז"ל אומרים, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. אדם שהיה יוצא למלחמת בית דוד, הוא היה צריך לצאת למלחמה, בהתמסרות כל כך מוחלטת למלחמה. הוא היה צריך להיות כל כך מונח בניצחון של המלחמה, ולא לחשוב על שום דבר, אז הוא היה פשוט נותן גט לאשתו, על תנאי שאם הוא ימות במלחמה, או אם הוא לא ייעלם, אשתו לא תישאר עגונה, היא תוכל להשתחרר ולהתחתן עם מישהו אחר. זאת אומרת, הוא הלך למלחמה עם מצב שהוא שוכח מכל ענייני העולם, ומתמסר לגמרי למטרה. וזה נקרא מלחמת בית דוד. מה הפירוש מלחמת בית דוד? רבי פה יסביר את שתי הנקודות שדיברנו עד עכשיו, שדיברנו זה שתי בחינות, בחינת הוויה צבאות וצבאות הוויה, בחינת התקפיה והתהפכה, בחינת מלחמה לשלל ומלחמה לנצח, כל שתי הדרגות שדיברנו עד עכשיו, נראה איך זה נכנס גם כן במושג של כל היוצא למלחמת בית דוד, עם ביור מעניין של הרבי הרש"ב. מבאר אדמו"ר מוהש"ב נשמתו עדן, מסביר הרבי הרש"ב בשיחתו הידועה, יש שיחה ידועה שהרבי רש"ב דיבר, וזה ממש דברי נבואה שהרבי רש"ב דיבר מה הולך להיות בשתי הדורות שיבואו לאחריו, בדור של הרבי הקודם, בדור שלנו, בדור של הרבי, הוא פשוט תיאר שהולך לבוא שתי תקופות, ששתי תקופות שיצטרכו להתמודד עם שתי מצבים. ואז הוא אמר שיש מצב אחד, הוא אמר, עוד כמה שורות אנחנו נראה את שתי המצבים, נקרא עוד כמה שורות ונגיע לזה. אז הוא אמר, מה הסביר הרבי רש"ב, שכדי לנצח את הלוחמים ומנגדים על בית דוד, שהוא, זהו עניין מלחמת בית דוד, כדי להצליח צריך לכתוב גט כריתות לאשתו כדי לקמד. זאת אומרת, הרבי רש"ב אומר דבר מעניין. בגמרא, הגמרא אומרת שאדם יוצא למלחמת בית דוד, אז אחד הדברים שהיה צריך לעשות, לתת גט כריתות לאשתו. אבל המלחמה עצמה, זה הייתה פשוט לצאת להילחם. בפנימיות הדברים אומר רבי רבי עכשיו, אתה יודע מה זה נקרא להילחם? לתת גט כריתות. לא כאן המובן לאשתו במובן הפשוט לאשתו, אלא לכל ענייני העולם שמעניינים אותו, הוא צריך להתנתק מהם, צריך להתרומם למצב אחר. זה נקרא מלחמת בית דוד. כדי כמובן, כמו שנראה בהמשך במילים יותר ברורות. כדי להבין את זה, הוא בהקדם ביור, דיוק הלשון מלחמת בית דוד. נדייק מה הפירוש מלחמת בית דוד. על פי מה שמבאר כבוד קדושת אדמו"ר נשמתו עדן, הרבי רש"ב עצמו יש מכתב מעניין שהוא מדבר על ההבדל בין דוד ובין דוד. הרב עכשיו אומר, מסתכלים בגמרא, מסתכלים בלשונות התפילה, לפעמים אומרים בין דוד, כתוב, יש מאמרי חז"ל שאומרים, אין בין דוד בא עד שיהיה כך וכך, לפעמים כתוב דוד, הצמח דוד עבדך מארץ הצמיח. הרב עכשיו מסביר מה ההבדל בין דוד לבין בן דוד, כמו ככה, שלפעמים נקרא משיח בשם דוד, כמו שכתוב, ועבדי דוד מלך עליהם לעולם. ולפעמים נקרא בשם בן דוד, מה ההבדל? הרב עכשיו אומר שזה שתי דרגות, שתי תקופות במשיח, שקודם שהתגלה בתוקפו, לפני שמשיח מתגלה לגמרי, כשזה עדיין נמצא בסוף זמן הגלות, לפני הגילוי המוחלט של משיח, אז הוא נקרא בן דוד. ואחר כך, אחרי שמשיח מתגלה לגמרי, אז הוא נקרא בשם דוד. עכשיו נחזור חזרה ללשון, כל היוצא למלחמת בי דוד. מה זה נקרא מלחמת בי דוד? אם הסברנו שבי דוד זה התקופה שהוא עדיין לא התגלה לגמרי. זה התקופה שלנו היום. זה נקרא מלחמת בי דוד. על פי זה יובן גם דיוק הלשון מלחמת בי דוד, כי על דוד עצמו לא שייך מלחמה. כשכבר יהיה דוד, כשכבר יהיה משיח בגילוי, אין מלחמה, אין צורך להילחם עם כלום, אלוקות בגילוי בעולם. הכל זה התהפכה, זה עבודת הצדיקים. והמלחמה, מתי יש מלחמה, היא רק על בחינת בי דוד. בבחינה של בי דוד, עוד לפני שיש גילוי משיח לגמרי, שייך מלחמה. היינו קודם גילוי המשיח בתוקפו. שיש על זה מלחמה? יש מלחמה ויש קליפות שלא נותנים שיהיה גילוי משיח. בגן המלחמה הוא מה המלחמה? כמה אמר רזל, כמו שחזל אומרים, אם ראית דור אחר דור מחרף, יש מצב שיש שני דורות, דור אחד מחרף אחרי דור, ומה עם שתי הדורות המחרפים? הרי בראשה באותה שיחה שאמרתי קודם שזה היה ממש דברי נבואה, הוא אמר דברי נבואה מה הולך לקרות בשתי הדורות הבאים. זאת אומרת כך, יש דור אחד שיהיה כאלה שמה יהיה הבעיה איתם, הם ילכו נגד תורה ומצוות. זה מה שכל התקופה שהיה סקציה ברוסיה, פשוט היה מסירות נפש פשוט להיות יהודים שומרי תורה ומצוות. זה דור שהוא קרא לזה חרפו אויביך השם. כאלה שמחרפים את שם השם, הם פשוט לא רוצים לקיים תורה ומצוות. זה הדור הראשון. כפי שמבואר בשיחה הנ"ל, שבית הדורות הם בית שורות, שישנם כאלה שחרפו אויביך הוויה. זה הדור הראשון, שהם מנגדים לענייני התורה ומצוות בכלל, כולל גם שמנגדים לעניין ביאת המשיח, כמובן הם גם מנגדים לביאת משיח, אבל הם מתנגדים להכל, מתנגדים לשמירת שבת, ללימוד תורה מתנגדים להכל. זה הדור הראשון. אחר כך יבוא דור נוסף, מה הבעיה בדור הנוסף? ישנם כאילו שחרפו עקבות משיחיך. הדור הנוסף הם כאלה שאין להם שום דבר נגד תורה ומצוות. תורה ומצוות הם רוצים לקיים. הם נגד גילוי משיח. הם נגד הגילוי, מה זה נקרא גילוי משיח? זה נקרא מלחמת בית דוד. עוד רגע אנחנו נראה בשורות הבאות, יסביר באותיות פשוטות במה ההתנגדות ומה זה נקרא לנצח, לחיות משיח כבר היום. והיינו מסביר את זה. מה הכוונה שהם חרפו עקבות משיחיך? דאגם שאינם בכלל חרפו איבך השם. הדור הזה, הדור שלנו, זה לא כאלה שהם חרפו איבך השם. דיינו, הם לא נגד השם, שהם לומדים תורה ומקיימים מצוות, מה הבעיה אבל? אך מכל מקום, כל עסקם בתורה ומצוות הוא בקרירות. קיימים תורה ומצוות, אבל הכל כמו שאומרים, לפי מה שצריך עושים וי, קיימנו והתקדמנו. זה נקרא בקרירות, וקרירות זה בעיה מאוד מאוד גדולה. אדם שאין לו להט, אין לו חום, זה בעיה קשה. מה הבעיה? והרי בין קרירות לכפירה יש מחיצה דקה. מקרירות לעבור לכפירה זה ממש בשנייה. אדם יכול ברגע ליפול מקרירות ממש לכפירה. מחיצה מאוד קלה ודקה יש ביניהם. אז אלה שמקיימים תורה ומצוות בקרירות, הם מכניסים קרירות בכל ענייני התורה והמצוות. ובפרט באמונה בביאת המשיח. המלחמה של הדור הזה, זה כדי אלה שהם נגד, הם לא מאמינים בביאת משיח, לא חיים משיח. אז לא לומדים חסידות, לא לומדים תורתו של משיח, לא רוצים להתנתק מענייני העולם. והנה בכדי לנצח מלחמה זו, כדי לנצח את המלחמה הזו של בית דוד, והסברנו קודם מה זה בית דוד, זה התקופה הזו שלפני ביאת, לפני גילוי משיח לגמרי, צריך לכתוב גט קריטות לכל ענייני הנחות העולם החומרי, וגם הנחות העולם הגשמי. צריך להתנתק מכל השטויות של העולם, צריך להתנתק מכל ההנאות של העולם. כי אדם לא יכול גם לחיות בהנאות העולם וגם לחיות משיח, זה לא הולך ביחד. והיינו, ממה צריך להתנתק? שאף על פי לא מדובר להתנתק מדברים האסורים. אם זה דבר האסור, ברור שאסור. מדובר שהדבר הוא מותר. איפה רואים שאפילו מדברים המותרים, נדייק את זה בלשון חזר. והיינו שאף על פי שמניינים המותרים על פי תורה, מדובר כמה דברים שעל פי תורה אין בהם בעיה, וכמובן בדיוק לשון רזל, מה חזל אמרו? כותב גט קריטות לאשתו. מה הפירוש כותב גט קריטות לאשתו? למה חזל הביאו דווקא את הדוגמה אשתו, אשתו דייקה? מדובר באשתו שעל פי תורה זה אשתו, שניסית לו על פי תורה כדת משה וישראל. אז מה הפירוש נותן גט קריטות לאשתו? דברים כאלה שעל פי תורה הם בסדר, הם מותרים לך, אבל אתה צריך להתנתק מחומריות העולם. אך מכל מקום, כשנוגע למלחמת בית דוד, אזי מסתרקים כל החשבונות. במלחמת בית דוד זה בזבוז. בזבוז אומר מלחמה בלי חשבונות. זה לא לשלול שלל ולבוז בד, ואני עושה שיקולים על מה אני מוכן לוותר, וכמה אני מוכן לוותר, ומה לא ומה כן. תזרוק את עצמך לגמרי למען הניצחון, וצריך להפקיר את כל אשר לא. כמבואר לאל, כמו שלמדנו קודם בפרק ו', שניצחון המלחמה הוא על ידי בזבוז האוצרות דווקא. וכל זמן שאינו מבזבז את אוצרותיו, כל זמן שאדם לא מבזבז את האוצרות שלו, ועושה חשבון שדבר זה מותר על פי תורה, ואינו צריך להפקירו, הוא אומר, זה מותר, למה אני צריך להתנתק מהדבר הזה? או שעושה חשבון, או שהוא אומר שדבר זה אינו עיקרי כל כך, לא דבר כזה חשוב, לא נורא, אני לא חייב גם את זה לקיים, ואין צריך ללחום על זה. הנה גם שחשבונות אלו הם על פי שכל, למרות שעל פי שכל הוא צודק, ואפשר גם על פי שכל דקדושה, יכול להיות שגם על פי שכל דקדושה הוא צודק, אבל מכל מקום לא זוהי תכלית העבודה. תכלית העבודה זה יתמסר לגמרי, זה כמו הסיפור הידוע עם האריזל, שהוא היה עם התלמידים שלו בערב שבת פעם בצפת, ואמר להם שמי רוצה לעלות איתי עכשיו לירושלים. אז חלק מהתלמידים אמרו לו, אנחנו הולכים איתך ישר עכשיו. חלק אמרו, אנחנו חייבים קודם לשאול את האישה, ללכת הביתה, להגיד לאישה שאנחנו לא נהיה בשבת בבית. אותו שנייה אמר אריזל, הוא ככה בצער אמר, פספסתם את השנייה, את העת רצון שמשיח היה צריך עכשיו לבוא. למה פספסתם? כי הכנסתם פה את השכל. אבל זה שכל של תורה, באמת צריך לשאול את האישה ולהודיע לה. אבל אתה צריך לדעת גם שאם אתה עומד עם אריזל, תסמוך עליו ב-100%, תתמסר עליו לגמרי, ואל תיכנס לשיקולים, אפילו לא שיקולים של קדושה. לא ככה מביאים את משיח. לא זוהי תכלית העבודה, ולא על ידי זה אפשר לנצח את המלחמה ולגלות את בחינת דוד. ובכדי לגלות את בחינת דוד, היינו, מה פירוש לגלות את בחינת דוד? שמבחינת בית דוד יהיה גילוי בחינת דוד עצמו, כמו שראינו קודם. בית דוד זה לפני ההתגלות שלו. בית דוד עדיין יש מלחמות. אתה רוצה לעבור מבית דוד לבחינה של דוד, הרי זה על ידי המלחמה בדרך ניצחון דווקא. זה לא יכול להיות מלחמה עם שלל, לתפוס קצת רווחים, נתחים שכדאי לי ואני מרגיש שזה חשוב, אלא אתה צריך ללכת על כל הקופה, שגם דבר היותר קל, גם אם מדובר בדבר מאוד קטן, נוגע לו מאוד, זה נוגע לך, אני לא מוותר על כלום. וכנ"ל בעניין ההפרש שבין קטן לגדול, כמו שלמדנו בתחילת המאמר, מה ההבדל בין איש קטן למלך לגדול? שאצל קטן, אם מישהו מרגיז אותו, אם לקחו לו משהו, אז הוא יכול להגיד, טוב, בסדר, על זה אני מוותר. אבל אצל גדול, הוא לא מוותר על כלום, כי גדול, אצלו הניצחון הוא אמיתי, לא יכול להיות משהו שהוא לא לפי הרצון שלו עד הסוף. שאצל קטן, יש עניינים שמעמיד עצמו עליהם, יש דברים שהוא יעמוד על זה עד הסוף, ויש עניינים שאין מעמיד עצמו עליהם. שאין כן בגדול, שאצלו הוא אמיתית עניין הניצחון. אצל גדול הניצחון הוא באמת, כי אצל גדול מה זה נקרא ניצחון? אין אצלו בכלל מצב בשכל שמישהו לא לגמרי כמו שהוא רוצה. הרי גם על דבר היותר קל שמנגד, עומד נגדו בתוקף, ומבזבז את כל אשר לו, גם אוצרותיו היותר יקרים, ומסכן גם את חייו, בכדי לנצח או לבטל גם את המנגד היותר קל. כי אצל גדול הוא לא מוכן אפילו שיהיה פיפס קטן, ששום מציאות של שלילה לא יהיה קיים, הכל יהיה כבוש לגמרי תחת הממלכה שלו. וזהו כללות עניין העבודה דגט קריטות, זה נקרא גט קריטות, שצריך להפקיר את כל אשר לו, ולא להתחשב כלל עם המציאות שלו, אלא להכניס את עצמו, ביידיש זה נקרא ריינוורף מזיך, לזרוק את עצמך, לגמרי במלחמת בית דוד. וכאשר יהודי זורק את עצמו לעניין הזה לגמרי, ועל ידי זה נמשך כן גם מלמעלה, אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לו כוח מיוחד, שהוא באמת יצליח, שמבזבזים את כל האוצרות שלמעלה, עבור אלו היוצאים למלחמת בית דוד. הקדוש ברוך הוא מבזבז את כל האוצרות. מי שעושה את המלחמה הזו במלחמת בית דוד, הקדוש ברוך הוא מבזבז עבור את האוצרות. והיינו, שעל די עבודתו שיוצא למלחמת בית דוד, הנה הבא לתאר מסעין לו. הרי ידוע, מי שבא לתאר, מי שבא לעשות את הדברים הטובים והוא משתדל מצידו, מסעין לו, אז מלמעלה עוזרים לו. כשמקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כשאדם מלמטה מקדש את עצמו מעט, אז מלמעלה הקדוש ברוך הוא עוזר לו הרבה, והעזר שמלמעלה, מהו העזרה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא עניין התגלות אוצרו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לך את האוצר. מה זה האוצר של הקדוש ברוך הוא? שהוא אוצר של יראת שמיים. פה הרבי אומר את זה רק במילה אחת, המאמר של באתי לגני של תפשין ממלף, שהוא מקביל לפרק הזה, שם יש עריכות הרבה יותר גדולה לעניין הזה, שיראת שמיים זה האוצר של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האוצר שלו, האוצר הכי יקר שלו זה יראת שמיים, נותן לנו את ההרגשה הנכונה שבאמת יהיה לנו יראת שמיים. מה זה נקרא יראת שמיים אמיתית? והרי מצד יראת שמיים, אין הפקמינה בעניין היותר חמור לעניין היותר קל. אם יש לך יראת שמיים, אתה לא יכול להגיד, זה משהו קטן, על זה אני מבטר, על זה לא. אם זה רצון הקדוש ברוך הוא, דבר קל הוא כמו דבר גדול. עד לעניין תקדש עצמך במותר לך, אפילו כשמדובר שאדם צריך לוותר על דברים המותרים, הוא מקדש את עצמו, הוא מונע מעצמו, בכיוון שהוא יראי שמיים, ויודע שאין זה כפי רצון העליון, אם מדובר בידי תאווה, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה, אז מכיוון שהוא יראי שמיים, אז הוא לא יעשה את זה. הרי הכל אצלו בשווה, הוא שם את המסירות נפש שלו, על דבר גדול, ובאותה מידה גם על דבר קטן. בנוסף, על בזבוז האוצרות שלמעלה, לא רק שהקדוש ברוך הוא מבזבז את האוצר שלו, וכרגע אמרנו מה זה האוצר שלו, שהוא עניין התגלות האוצר של יראת שמיים, ישנו עוד דבר. במשל שדיברנו על מלך, ושדיברנו על שני סוגי המלחמות בתחילת המאמר, אמרנו מה ההבדל בין מלחמה של מלך שרוצה לנצח, למלחמה של שלל ובז? אמרנו שמלחמה של מלך שרוצה לנצח, הוא מפקיר את חייו מנגד. הוא זורק את עצמו לגמרי לתוך העניין, אפילו את החיים שלו. כביכול הקדוש ברוך הוא באותו אופן. שזהו שהמלך מסכן את חייו, וכל זה הוא בשביל ניצוח המלחמה דווקא. המלך מסכן את החיים שלו, זאת אומרת המלך בגשמיות גם מפקיר כביכול גם את חייו. מה הפירוש המלך מפקיר את חייו? מה זה בנמשל? והוא עניין גלו לאדום שכינה עמהם. הקדוש ברוך הוא מכניס את עצמו לתוך החיים שלנו. שאנחנו נמצאים בגלות אדום, השכינה נמצאת איתנו ביחד. כביכול הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוך הגלות, כדי להיות איתנו, כדי לעזור לנו. שזהו שהמלך מסכן את חייו. הרי מקצר מאוד בעניין, לא מעריך יותר, אבל זה הנקודה. במאמר השני של באתי לגני, שהרי במאמר במוצאי שבת, יש קצת יותר אותיות בנקודה הזו. וכל זה הוא בשביל ניצוח המלחמה דווקא. כל זה שהמלך נותן לנו את האוצר, וכל זה שהמלך נותן אפילו את עצמו, זה רק בשביל שהוא רוצה לנצח את המלחמה. היינו לא בשביל עניין הבירורים, לברר את הפכים קטנים, כאן לא מתעסקים עם עבודת הבירורים שצריך ניצחונות קטנים, לנצח פה, לנצח שם. כי אם בכדי לנצח את המלחמה, המלך רוצה להכניע עד הסוף לנצח את המלחמה לגמרי, שבשביל זה דווקא מגלים את כל האוצרות. כל האוצרות המלך מגלה רק במלחמה, שמטרת המלחמה היא ניצחון. כשמדובר על מלחמה של לשלול שלל ולבוז בז, אז כמו שלמדנו קודם, המלך לא יבזבז את הכל, הוא יעשה שיקולים, הוא יעשה חשבון, כמה כדאי לו ומה כדאי לו. אבל אם המטרה פה זה לנצח את המלחמה, אז המלך נותן את הכל, שבשביל זה דווקא מגלים את כל ההוצאות. עכשיו הרבה מקשר את זה עם עוד דבר מעניין, וזהו עניין צדקת פרזונו בישראל. יש פסוק בספר שופטים, שהפסוק אומר צדקת פרזונו בישראל, על הפסוק הזה יש מאמרים רבים של רבותינו ונשיאינו, יש גם מאמר שהרבי הרייץ אמר את זה בחתונה של הרבי, בשבע ברכות, גם הוא אמר מאמר על הדיבור המתחיל הזה צדקת פרזונו בישראל, ושם יש לשון חזל מעניינת, הרבי מקשר את זה עם כל מה שדיברנו כאן, הרי כאן דיברנו כל הזמן על שתי דרגות, אז הרבי מראה ששתי הדרגות שדיברנו כל הזמן, איך שהוא בא לידי ביטוי גם בפסוק הזה. מה חזל אומרים על הפסוק הזה, צדקת פרזונו? דרשו חזל, צדקת פזרונו. בפסוק כתוב פרזונו, ריש אחרי הפי, ואחר כך עוד זין. חזל אומרים צדקת פזרונו. קודם זין ואחרי זה ריש. מה ההבדל בין המילה פרזונו למילה פזרונו? פזרונו זה מלשון פיזור. פרזונו זה לשון, כמו שאומרים, פרזות ישב ירושלים, פתוח לגמרי בלי מדידה והגבלה. אז בעצם שתי הבחינות, או פזרונו או פרזונו, ממש מתאים עם שתי הדרגות שדיברנו קודם. כי הדרגה של פזרונו, לשון פיזור, זה כמו שנקרא עוד כמה שורות במאמר, והיינו שתחילת העבודה היא באופן דה פזרונו. תחילת העבודה, הקדוש ברוך הוא כמאמר, זה על צדקה עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, שפזרה לבין האומות, פזרונו מלשון פיזור, הקדוש ברוך הוא מפזר אותנו בעולם, כמובן במקום אחר, שעל זה הפיזור בין האומות מתווספים גאירים. הקדוש ברוך הוא מפזר אותנו בין האומות, ויש שם הרבה ניצוצות שצריך לאסוף, זה הגאירים. אז זה הדרגה הראשונה, צריך להילחם, צריך לשלול שלל, צריך לנצח פה, להצליח פה, זה נקרא פזרונו, מלשון פיזור. אחר כך זה הופך להיות פרזונו. שלב הראשון שהוא עניין בירור הניצוצות. אבל זה לא תכלית העבודה. תכלית העבודה שיהיה עניין דה פרזונו. מה זה פרזונו? שהוא עניין פרזות ישב ירושלים, שלעתיד לבוא ירושלים תהיה בלי גבולות. תשב ברחבות הכי גדולה. היינו שלא יצטרכו לחומה כלל. לפי שלא, כמו שערי הפרזות, שאנחנו מכירים את זה מהמשנה. פתוח לגמרי, שלא יהיה מנגד. ודוגמתו בעבודה עכשיו, מה זה בעבודת השם? העניין של פרזונו, עניין עבודה זה התפחה. זאת אומרת, התפחה זה פרזונו, והתקפיה זה פזרונו. אז שתי הדרגות שדיברנו לכל האורך, שתי סוגי המלחמות, שתי דרגות בצבאות, שתי סוגים עבודת הבינוני, עבודת הצדיק, המלחמה מוגבלת, המלחמה עם בזבוז, תורת הניגלה או תורת החסידות, בן דוד או דוד, זה ממש מתאים עם פרזונו ופזרונו. הכל מתאים לכל אורך המאמר, שתי בחינות בעבודה. אנחנו מגיעים לאות האחרונה של המאמר. אות י' מסיים במאמר, מסיים הרי בהריית בפרק י' א', שזה הפרק שעליו אנחנו מדברים כל הזמן כאן, וזהו, די ישראל נקראים צבאות הוויה. זה שעם ישראל נקראו בשם הזה צבאות הוויה, מה היה מיוחד בכינוי הזה? לפי שהם אנשי החיל, אשר הם עושים רצונו של מקום, כי עם ישראל הם החיילים, שהם עושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, לנגד את המנגד, כדי להילחם עם מי שמפריע, ולהם פותחים אוצר העליון, בשביל ניצוח המלחמה, לנגד את המנגד. הקדוש ברוך הוא פותח להם את האוצר, כי הוא רוצה שאנחנו נצליח במלחמה להעיף את המנגדים. עד כאן סוף ציטוט מפרק י' א' של המאמר של הרבי הקודם. והיינו שמדובר בסיום הסעיף אודות פתיחת האוצר העליון בסוף פרק י' א', שהרבי הרייץ מדבר על זה, שפותחים לחיילים את האוצר, קשור עם המדובר בתחילת הסעיף. מה מדובר בתחילת הסעיף? בביור העניין שישראל נקראים בשם צבאות הוויה. עכשיו, לפי אורך המאמר שלמדנו, אנחנו מבינים שהכינוי צבאות הוויה זה הדרגה הגבוהה, לעומת הוויה צבאות, שזה היה בימי הנביאים. צבאות הוויה זה הדרגה הגבוהה, שלאלה שנמצאים במצב של צבאות הוויה, אצלהם המלחמה היא מלחמה אמיתית של ניצחון אמיתי, ולהם נותנים את האוצר, שעניין צבא מלשון חיל, שזוהי עיקר העבודה. עיקר עבודה זה חיל, כמו שאמרנו קודם, שיש שלוש פירושים במילה צבא, והפירוש חיל זה העיקר. שני הפירושים הנוספים הם תנאים בעבודה. והרבי מביא כאן עוד הפעם את שלושת הפירושים. כמו שנתבר לאל, כמו שלמדנו בקטע הקודם במאמר, שהפירושים זה צבא מלשון זמן, ומלשון צביון, שהוא עניין ההתקללות. הפירוש הראשון בצבא מלשון זמן. הפירוש השני בצבא מלשון צביון, שמתקללים עם כל היהודים יחד, הם דברים חשובים, אבל הם רק תנאי, והכנה לעבודה. ההכנה צריכה להיות בהתקללות עם עוד יהודי. התנאי שזה הכל יהיה בזמן ומקום, אבל והעיקר הוא מה העיקר הנקודה שעליו צריך לשים את הדגש, הוא עבודה דצבא לשון חי, שהוא עניין הקבלה טול והניצחון. כמו כן הוא גם בהמשכות של מלמעלה, אותו הדבר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האוצר, ייתן לנו את המתנה, אם אנחנו נעבוד אותו באופן של צבא, לשון חיל, נקבל את האוצר, נקבל את הכל באופן הכי חזק, שעל ידי העבודה מבחינת צבא מלשון חיל. מה זה נקרא צבא מלשון חיל? שהוא עניין כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט קריטות, גט קריטות אמרנו קודם שהוא מוותר על כל העניינים, אפילו המותרים, הוא מתנתק בהם, כי הוא רוצה להביא את מבית דוד, הוא רוצה לעבור לדוד, שמפקיר את כל מציאותו, הוא מפקיר את הכל בשביל ניצחון המלחמה, הרי על פי מאמר רזל, על פי מה שחזל אומרים בפרקי אבות, דע מה למעלה ממך, ידוע האמרה של המגיד של הבעל שם טוב, שכל העניינים שמלמעלה הם ממך, כל מה שקורה למעלה תלוי בך, שתלויים בעבודת האדם, אתה תחליט איך זה יהיה מלמעלה, הנה על ידי עבודתו, על ידי שהיהודי עובד את השם בצורה כזו, שהוא מתמסר לגמרי, זורק את עצמו לעבודה לגמרי, בלי שום מגבלות, נעשה כן גם למעלה. אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו את עצמו לגמרי בלי שום הגבלות, שפותחים להם אוצר העליון, ועניין הגילויים היותר נעלים בפנימיות התורה שהתגלו לעתיד, שאנחנו מקבלים את המתנה שאנחנו יכולים ללמוד חסידות, ולהבין דברים עמוקים, ולהתחבר לדברים נפלאים ונעלים, קיבלנו פשוט את האוצר, קיבלנו את האוצר של משיח, כבר היום בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האוצר הזה, כשאנחנו נתמסר לעבודה לגמרי. כמו שכתוב ישקני מנשיקות פיו, בתחילת שיר השירים כתוב, שיר השירים אשר לשלמה, כתוב שם ישקני מנשיקות פיו, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ינשק אותנו, כי פירוש רשי, איך רשי מסביר את הפסוק ישקני, שקי על טעמי תורה, רשי שם אומר שהתגלו סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הסודות של התורה, את הצפונות של התורה, שהתגלו לעתיד, אז זה כבר היום אנחנו נזכה שהדבר הזה יהיה. אבל מצד שני, הרב מסיים ואומר, אחרי שאמרנו, שאדם צריך לזרוק את עצמו, ואדם צריך להפקיר את עצמו, ואדם צריך למסור את הנפש, אבל אסור לשכוח שאנחנו צריכים לעשות את כל זה בתוך העולם. זה ההבדל בין צבאות השם מזמן משה רבינו, לבין צבאות השם היום. זמן משה רבינו זה היה עולם האצילות בגלוי, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים. שהיום נגיע לצבאות השם זה יהיה בתוך העולם. חידוש הרבה יותר גדול. ולכן אסור לשכוח את הפירוש שצבא זה מלשון זמן, כי הגדר של זמן ומקום זה חלק שצריך לא לפספס אותו. וזה הסיום שהרבה הוא מסיים כאן. כשם שבעבודה, הרי אגם שעיקר העבודה הוא צבא מלשון חיים. למרות שכל הזמן התגשנו שצבא זה מלשון חיל, אבל מכל מקום צריך לדעת, התנאי בזה הוא שיהיה גם צבא מלשון זמן, לא לשכוח שצבא זה גם מלשון זמן. זאת אומרת שצריך שהכל יעשה בזמן ומקום ובגדר הטבע וכנל, שכל ענייני התורה והמצוות צריכים להיות בזמן ומקום דווקא. הנה כמו כן הוא גם בגילוי זה לעתיד, טוב אבל בגילוי שיהיה לעתיד לבוא, שהוא גילוי היותר נעלה, שהתכלית בזה היא, שיהיה הגילוי גם בזמן ומקום, התכלית הוא לא שהקדוש ברוך הוא ירים את כולנו לעולם האצילות, התכלית הוא שהקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו כאן למטה, עד למטה מטה, שגם גוף הגשמי ירגיש אלוקות, כמו שכתוב ונגלה כבוד הוויה, וראו כל בשר, שגם בגוף הגשמי פה למטה, יהיה את הגילויים הכי גדולים. זה הסיום של המאמר, רק ככה שיהיה לנו סיכום בראש, שנזכר בכל הנקודות שדיברנו, מרבותינו נשיאינו, אז ככה בטבלה מהירה, דיברנו מהבעל שם טוב הוא הביא, שהוא הדגיש להסביר לנו את מה שהריזל מסביר אליו ולא למידותיו, שמתכוון לכוח הגבול שבכלים, דיברנו על זה בעריכות. מדמור הזקן הוא הביא על זה תוספת, שאליו הכוונה היא לעצמות ומהות, לא לכוח הגבול, אלא עוד יותר גבוה, שעצמות ומהות הוא רופא חולים ומבורך השנים, הבאנו את זה מהיום יום של י' א' תשרי, באדמור האמצעי הבאנו את שתי סוגי המלחמות שדיברנו על זה כל כך בעריכות גם היום, מלחמה בשביל ניצחון או מלחמה בשביל אבוז בז. הרי בעצם הצדק הבאנו את שלושת הבחינות בשם צבאות, או כמו אצל משה רבינו, צבאות הוויה, או בזמן יהושע צבאות לבד, או בזמן הנביאים, הוויה צבאות, ואחר כך מלמטה למעלה זה מתחיל מהוויה צבאות לצבאות לצבאות הוויה, וזה גם דיברנו היום, וראינו את שני הבחינות הללו. והרי במערש, הביא את ההבדל בין התקפיה להתהפכה, ששילבנו את זה בשתי הבחינות של צבאות, בשתי סוגי המלחמות, ומהרי ברשב הבאנו את העניין של מלחמת בית דוד, לעומת דוד, שכל זה היה, הכל נכנס לנו בטבלה מסודרת, שתי הבחינות לכל אורך הדרך, ואנחנו צריכים להיות ברמה הגבוהה, במלחמה הגבוהה, בניצחון האמיתי, שבעזרת השם נצליח, ואנחנו נזכה לראות את משיח בגלוי, כמו שראינו, בגוף הגשמי, כאן למטה ממש, במהרה בימינו בעזרת השם.